היי, אני נויה, ואיתי היום כאן דוקטור אודי הר שמש, היהודי.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים. אז אודי, אני אספר עליך שאתה רופא משפחה, וגם איש ברזל, וגם איש רוך, ובתור רופא משפחה, אתה סוג של רופא הכפר. התחלת את הדרך שלך אחרי הלימודים באפריקה, שם היית רופא הכל, וכשחזרת לארץ, היית רופא של מושבים ושל קיבוצים, ובתפקיד האחרון שלך היית רופא משפחה בערבה.
אמת ויציב.
כזה שמכיר משפחות שלמות לאורך דורות ושנים. רופא יחיד, כשבית החולים הקרוב מרוחק.
שעה וחצי.
שעה וחצי נסיעה, ולכן כזה שיודע להבחן הכל מהכל, ולהגיע ראשון לתאונה, ולתפור חתך, לנקז אבצס, מתארת לעצמי שגם לקבל לידה יצא לך.
לא שם, באפריקה כן, פה לא.
פה לא.
זה היה התפקיד של האחות, של שבע. היא המותג שם בערבה של קבלת לידות באמבולנס.
יאללה.
והיא חוגגת השבוע 80.
וואו. אז באמת, אתה יודע, התפקיד שלך היה לדעת מתי זה חירום, ומתי אפשר להשאיר עין פקוחה ואצבע על הדופק, ולראות שהכל עובר. אז טיפלת במטופלים שלך וגם חיית איתם לאורך שנים. הכרת אותם במחלה וגם בבריאות, ועברת איתם כברת דרך בחיים, ואז פרשת. לפני שנתיים?
כן.
יצאת לפנסיה?
כן.
אמרת, אני משאיר את הרפואה מאחוריי, ממשיך הלאה להתחלה חדשה, להרפתקאות חדשות?
כן.
יהיה עד השבעה באוקטובר.
כן, נכון.
שביום שבו פרצה המלחמה, דבר ראשון אמרת לי שהתנדבת להתרים דם.
בהתחלה לא היה כלום. עוד כל היה מבולגן, ולא לא מצאתי איפה.
כן.
ואחרי זה היו המון קבוצות שניסו לגייס.
כן.
בסוף מדה עשו קורס של מתרימי דם.
כן.
ואז הצטרפתי ועשיתי את הקורס.
כן. ואז התגלגלה עליך קריאה לרופאים שיבואו לטפל במפונים מיישובי העוטף, והתגייסת לצו 8 משלך.
כן.
ועוד באותו היום נסעת לאילת, כן. להיות עם אנשי ניר עוז וכרם שלום.
כן.
ולמחרת התחלת.
כן.
ומאז אתה שם.
כן, 5 שבועות כבר.
שוב אתה רופא.
שוב אני רופא.
ובנסיבות שהן כל כך כואבות, ואחרות מכל מה שאי פעם דמיינו שנאלץ להתמודד איתו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך המון תודה, שבאת כל הדרך מאילת, לשיחה הזאת.
בכיף.
תודה רבה.
זה חשוב גם לי.
כן, ואני מזמינה אותנו לדבר על השבעה באוקטובר, ואיך הוא תפס אותך. ועל הקריאה שהייתה בך לקום ולעשות, ועל מה הרגשת ועל מה חשבת בדרך לאילת באותו לילה, איך בכלל מתכוננים לדבר כזה, ומה עבר לך בראש לקראת המפגש עם האנשים שניצלו מהתופת, וביניהם כל אלה שלא ניצלו בגוף, שהושפזו ושנרצחו ושנחטפו. אני מזמינה אותנו לדבר על מה שפגשת שם ומה שאתה ממשיך לפגוש שם, ועל מה זה עבורך לחזור להיות רופא, רופא שמטפל גם בכאבי הגוף וגם בכאבי הנפש, מטפל בטראומה ובהלם שמקבלים צורה חדשה, ואני מזמינה אותנו לשיחה על כל גלי ההדף המשניים, על רפואה שמתגלה בימי מלחמה, בתוך מרפאה מאולתרת, בתוך בית מלון באילת, על רפואה במשבר שהיא כלי לתיקון ולאיחוי השבר, על מלחמה ועל החלמה. מה אומר?
כן. תיארת את הכל, אני חושב שאפשר לסגור פה וללכת. כן.
אז מה, מה אתה, מאיפה אתה רוצה להתחיל?
אחד, החוויה באמת של אותה שבת בבוקר, של אני ישן בלי מכשירי שמיעה. ואז פתאום מרים אותי בתנועות ידיים,
כן.
ואני צריך להבין שיורדים לממד. איזושהי תנועה, לקח לי רגע זמן להבין.
כן.
ואז הם מתחיל ממד לצאת, ממד לצאת, ומתחילים לשמוע מה קרה.
כן.
והתקופה של אחרי זה, בעצם הייתי אחד האדם שם שנכנס ויוצא בממדים, התחילו להיפתח קבוצות של רופאים, ואני מחפש מה אני יכול לעשות.
כן.
ומבחינתי בהתחלה כתבתי לכמה מקומות, אין לי בעיה להסיע אלונקות,
כן.
להכין תה, לנהוג ברכב, כל דבר, לא צריך כן. להיות רופא.
כן.
ועד שבאמת נפתח הקורס הזה של מדה, שהוא היה כולו יומיים, והספקתי להיות בהתרמה אחת, ותוך כדי ההתרמה הזאת התחילה התכתבות בוואטסאפ שמחפשים רופא. 17:00 כתבתי שאני בא, 20:00 התחלתי לנסוע, בחצות הייתי באילת.
כן.
והקטע שאני הכי מתחבר, זה באמת הפרפרים בבטן, בדרך לשם.
מה עבר לך בראש?
אני 2 לא מתעסק עם רפואה. בחוש הקליני שלי לא הייתה לי בעיה. ידעתי שאני בסדר.
כן.
תרופות לא נגעתי בהן 2. יתר לחץ דם, סוכרת, אני לא יודע במה אני הולך להיפגש. במהלך הזמן הזה קניתי סטטוסקופ חדש, שמתחבר לי למכשירי שמיעה, והמכשירי שמיעה הם חדשים, השתלים. ולא ניסיתי, החיבור יעבוד, לא יעבוד. אז לקחתי גם את הישן וגם את החדש.
כן.
שמחתי על עצמי שלא משנה מה התנאים, אני אסתדר. אני יודע לישון על מזרון בשטח ובהילטון. אבל בהחלט בנהיגה לשם לא ידעתי למה אני בא.
כן.
וזו הייתה התרגשות של החזרה לעבודה.
כן.
וכשהגעתי לשם, סך הכל אנחנו מעט אנשים. הייתה שם אחות, מזכירה, בהתחלה כתבנו על ניירות.
וואו.
ועד שהגיעו להתקין לי מחשב, ואז זה פתאום לחזור לקליקס של קופת חולים, שחלק הולך אוטומטי, האצבעות מנגנות לבד.
כן.
וחלק אני באה לעשות F6, אבל שינו את התוכנה בינתיים.
כן.
אז F6 לא עובד. כן. אז רגע, מה עושים פה?
כן.
והתחילו לטפטף אנשים.
כן.
וזה האוכלוסייה שלי, אנשי קיבוצים.
כן.
שעבדתי רוב הזמן עם קיבוצים ומושבים.
כן.
חלק זה הדברים הבנאליים. דפק את הרגל במדרכה.
כן.
קיבלו נעליים לא מתאימות, כי הם ברחו בלי נעליים ויש חתך. כאב ראש.
כן.
התחיל הקטע של החוסר שינה, כן. של המתח.
בטח.
ולאט לאט אני נכנס חזרה, ממש כאילו לא עזבתי.
כן.
בסיום העבודה, 31 ביולי, סיימתי את העבודה, 1 באוגוסט, לא הייתי שם. סובבתי את הגב.
וואו.
ואז ב-17 בנובמבר חזרתי להיות רופא, כאילו לא עזבתי.
כן. זה קטע שאני חושבת שנשים מכירות אותו יותר מגברים, כי ככה זה בכל חופשת לידה. כאילו יצאי מהכל, וגם כן בהבחה, פתאום הלידה, הרבה פעמים זה לא צפוי, כאילו קצת מקדים, קצת מאחר, ואז חוזרים פתאום, אני זוכרת שכשחזרתי להתמחות, אחרי הלידה של הבת השנייה שלי, חזרתי, ולמחרת הייתי תורנית במיון. ושאבתי חלב בחדר תרופות, אבל כן, זה, המעברים האלה הם נורא חדים, ורפואה זה משהו שהוא ממש, בטח אחרי חיים שלמים כרופא, זה ממש... בתוך ה-DNA, זה צרוב בנו, אנחנו יודעים לעשות את זה.
כן, וגם בגלל שכל השנים זה היה רופא בפריפריה, המעבר משגרה לחירום הוא מיידי.
כן.
אסון צפית.
וואו.
אנחנו אמרנו, אנחנו עכשיו, הייתי מאחות במרפאה,
כן.
אנחנו קופצים כל אחד הביתה לאכול צהריים ונחזור.
כן.
בתוך 6 דקות או משהו כזה היה טלפון, קופצים לרכב, 140 קמ"ש, קדימה, לצפית.
כן.
וחזרנו בלילה.
כן.
או תאונת דרכים בכביש הערבה. אז כן. אז ההקפצות האלה זה כל הזמן. אני עם טלפון 24/7.
כן.
אז זה כן הייתי רגיל. ולא הייתי בחופשת לידה עד היום, אבל כן גיליתי שאני חוזר לזה.
כן.
וכמובן המפגש לא כל אחד, אבל עם המתח, עם החוסר שינה, עם החוסר ודאות.
כן.
ומה לשאול, מה לא לשאול. כי סך הכל אני יודע, תשאל, לא ירצו לענות, לא יענו.
כן.
אבל אתה תשאל.
כן.
אז חלק שאלתי, חלק לא שאלתי, ולפעמים אני שואל שאלה על משהו אחד, והתשובה היא כמובן על הבעל שנהרג, או על ההורים שנחטפו, או... והדמעות יוצאות החוצה.
בטוח.
אז זה כל הזמן. ונגיד אולי אקדים את המאוחר, שאת מדברת על מלחמה והחלמה.
כן.
ויותר ויותר אני מבין שזאת המלחמה בפנים.
למה אתה מתכוון?
יש שם לא מעט אנשים עם פוסט טראומה, מ-2011, מ-2014, שזה רק עורר להם את זה.
כן.
ואני מנסה להבין למה מישהו שיש לו כבר פיברומיאלגיה, ויש לה כבר איזה נוירופתיה, ויש לה הפרעות שינה, למה את נשארת שמה?
לגור שם.
לגור שמה.
שזו שאלה ששאלת?
לא, שאלתי את עצמי.
כן.
אני כן אמרתי, יש לך את האפשרות לעבור למקום אחר.
כן.
ואז במחשבה שלי נכנס, אם היא תעבור למקום אחר, זה תחושת כישלון.
כן.
אולי הגיעה לשם בגלל כישלונות במקומות אחרים. והתחושה שלי שיש המון מלחמה בפנים.
כן.
ועם כל השדים האלה שמסתובבים, בלא מעט אנשים שנמצאים במצב הזה, הם היו במלחמה.
כן.
אבל זה נופל על אישיות פרמורבידית, על משהו מקודם.
כן. וואו, זאת שאלה נורא נורא מורכבת. המלחמה, אתה יודע, הדברים הם תמיד בתוך איזשהו קונטקסט, אבל כאילו אני מנסה לחשוב, יש אנשים, אני חושבת, מחוץ למדינת ישראל, שישאלו את עצמם את אותה השאלה, למה אנשים חיים במדינת ישראל? כאילו, אתה יודע, הדברים שרואים מפה לא רואים משם, לשבת, לא יודעת מה, בניו יורק, או בניו זילנד, ולהסתכל בחדשות על החיים בארץ, זה משהו אחד. אני חושבת שאנשים שחיו עד עכשיו בתוך עוטף עזה לצורך העניין, או בצפון על גבול הצפון, חוו את זה אחרת ממה שזה נראה מבחוץ. אני לא חושבת שבהכרח הם, אתה יודע, זה גם לעשות הכללות, זה דבר מאוד טריקי, אבל אני לא חושבת שאנשים בכוונה שמים את עצמם במקום שהוא טראומטי או מסוכן עבורם, אלא הם פשוט רואים את המציאות בעיניים אחרות.
בהחלט יכול להיות.
כן.
ואני גם, כשאני דיברתי על זה, אני לא חושב על כולם.
כן.
אני חושב על חלק מסוימים.
על מישהו היה לך לנגד העיניים.
כן, על כאלה שבאו אליי בגלל הקושי.
כן.
בגלל שעם כדור אחד ושניים ושלושה לא ישנים, וכבר קיבלו טיפול בשיאצו ועיסוי שוודי ובכל מיני דברים במים,
כן.
ועדיין המתח קיים ולא יוצא.
בטח.
אז אני ממש לא מדבר על כולם.
כן.
אני מדבר על אותם אלה, והתחושה שלי, שבאיזשהו מקום זה נותן לגיטימציה, לא להתמודד עם השדים בפנים. כי יש מלחמה בחוץ. אז ברור שאני סובל, ברור שאני סובלת. עכשיו, אני אעביר למקום ניטרלי, לניו זילנד, אבל זה אני.
כן.
אנשים נוסעים להודו בשביל לחפש את עצמם.
כן.
אבל הם מוצאים את עצמם.
כן. תגיד, אתה הרגשת, או אתה מרגיש שתוך כדי העבודה שם, זה אותה עבודה שאתה הכרת מתמיד, רק לחדש אותה במקום קצת אחר, או שהרפואה היא פתאום אחרת, בגלל לם, בגללך, בגלל הנסיבות?
כן. הרפואה היא לא אחרת, יש אלמנטים. עד עכשיו לא הצטרכתי, אני לא הפכתי להיות לרופא המטפל, שגם חושב קדימה. אני לא, עם אף אחד לא הייתי צריך לשנות טיפול ללחץ דם, לסוכרת, למחלת לב, וזה באמת היה כיבוי שריפות.
כן.
יש את הבעיה הזאת, אני מנסה להתמודד איתה. אודי כאודי תמיד מכניס עוד משהו. תשלח אותי לעשות צילום, אולי יש לי דורבן. טוב, אוקיי, יש לך דורבן, אז מה? בוא נחשוב קדימה, מה אתה עושה עם זה? כמו הבקשה, תשלח אותי לסיטי, אני רוצה לראות אם יש לי פריצת דיסק. אוקיי, יש לך פריצת דיסק, אז מה?
כן.
ההבחנה היא לא כל כך חשובה,
כן.
אלא מה שיש לך זה חשוב.
כן.
אז אני קורא לזה שיחות אודי.
מה זה שיחות אודי?
עם הקטע להכניס את הרבה מאוד מה שאת מתארת בפודקאסטים, להכניס את הנשמה, להכניס את המחשבה מעבר, לא להסכים תמיד עם הדבר שנאמר מבחוץ.
כן.
רגע, אולי אתה מתכוון למשהו קצת אחרת. כי כשבן אדם מדבר עם עצמו, הוא מסכים.
כן.
אבל אני לפעמים שם ראי שהוא לא מדויק. ויש, אוקיי, הפניתי אותך לבדיקה הזאת. עכשיו אני אקריא לך את התשובה. סובל מדום נשימה בשינה בדרגת חומרה בינונית, ממליצים, אחד, רופא אפוזן בגרון, שתיים, סיפאפ, שלוש, לשקול ניתוח. מה אתה עושה עם זה? אתה הולך לניתוח? לא. אתה תשען עם סיפאפ? לא. עד למה לך לעשות את זה? אתה יודע שאתה לא יושב. כל מיני דברים כאלה, להמשיך את הפנטזיה קדימה.
כן.
ובאמת, לנסות לצאת, או לא להתמד רק לביו-רפואי, אלא מה שמאחורי זה.
כן.
כי בן אדם סובל מהברך 3 שנים, ובא היום, יש סיבה.
כן.
אז למה באת היום? מה קרה?
כן.
ואז לפעמים כשמדברים, אז הדמעות מתחילות לצאת.
כן.
ואז מסתבר שפיתרו אותו, והוא צריך לעבוד במשהו אחר. כן. ואת הדברים. וזה אני משתדל, אני חושב שזה הערך המוסף. וגם אני עבדתי 35 שנה.
וואו.
ואתה שומע את הסיפורים.
כן.
ואז לפעמים כשמישהו נכנס לחדר על יד הדלת ועושה ככה,
כן.
ברור לי שיש לו מרפק טניס עוד לפני שהוא דיבר.
כן.
והוא לא ידע בכלל שאני ראיתי את התנועה.
כן.
שהוא נוגע במרפק.
כן.
אז גם כשמתחילים לדבר, אתה כבר יודע מה יבוא אחר כך.
כן.
אבל, קודם כל להקשיב. את דיברת על זה נורא מתכן בעיניי. תקשיב, תשתוק. תן לבן אדם לדבר את הדקה, ואולי יותר.
כן.
הוא ייתן לך את הסיפור.
כן.
ולפעמים להכניס אמירה, לא שאלה. רק לחזור.
כן.
ופתאום מתחיל איזה דיאלוג שהוא שונה. וזה בעצם מה שאני מחפש.
כן. אז תגיד, איזה מין דיאלוגים עולים עם האנשים שעברו את הטראומה של כולנו, הטראומה של החיים של כולנו בשבעה באוקטובר?
אין בינתיים ממש. אני באתי 10 ימים אחרי.
כן.
חלק כבר היו שיחות.
כן.
חלק מהם נפגשו עם צוותי חוסן והוציאו את הדברים.
כן.
ולא כל כך היה להם רצון לדבר
כן,
עוד.
כן.
אבל כל מיני פחים קטנים.
מה למשל?
אני שואל, מישהו מספר לי שהגיע צוות ושאלו, מה אתה צריך בשביל להתקדם, בשביל שיהיה לך יותר טוב?
כן.
תשובה אחת הייתה, אני לא יודע. מה אבא שלי צריך שאני אעשה בשביל שאני אשאר קרוב אליו? אולי אני לא צריך להשתנות? אולי אני צריך להישאר שמה? ואז הוא ירגיש שאני קרוב אליו.
מה זאת אומרת? תסביר.
את מדברת על החלמה מהמלחמה. כלומר, אני עושה צעדים של גדילה, של התפתחות, להתקדם.
כן.
אבל מי שתקוע בעזה הוא בשבעה באוקטובר.
כן.
ואם אני התקדמתי קדימה.
כן.
יש בינינו מרחק.
אתה מדבר על אנשים שקרובי המשפחה שלהם חטופים.
כן, כן.
שיש להם איזה מין אמביוולנציה פנימית כזאת של רגע.
כן.
אם אני ממשיכה לה, אני מתרחק עוד כן. יותר מהבן אדם הזה שנשאר כן. שם תקוע.
אני רוצה בדרך כלשהי לתקשר איתו.
וואו.
בתחושה.
כן.
וזה יכול להיות אחים תאומים,
וואו,
זה יכול להיות
וואו,
אבא ובן,
וואו.
זה יכול להיות דברים כאלה. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות,
כן.
אני לא יודע אם אני רוצה להתקדם.
כן, וואו.
נשאלה מישהי, נאמר לה, בואי, כדאי לך לעשות, נגיד שיאצו,
כן.
את תרגישי יותר טוב.
כן.
באמת, אני לא רוצה להרגיש יותר טוב, תעזבו אותי בשקט.
ממש האשמה של מי שניצול, או מי שהצליח
כן.
לצאת מזה.
אני לא נותן פרשנות, בחיים. אבל הייתה שם תשובה, שאני לא יכולתי לחשוב עליה. וזה רק מראה לנו כמה אנחנו כל יום לומדים.
כן.
ולא להניח הנחות.
אז מה ענית על דבר כזה? איך הגבת על זה?
חיבוק.
כן.
חיבוק.
כן.
עם מישהי שתשעה בני משפחה חטופים, זה היה חיבוק, זה כל יום כמעט חיבוק.
כן, זה מה שאנשים צריכים.
הרבה פעמים, זה הדבר שמעביר הכי הרבה יותר מכל דיבור.
לא, זה גם הכי אותנטי, כי לפעמים כן. באמת המילים או מכשילות אותנו, או חסרות, או חיוורות, או פשוט מפספסות, ויכולות להביא נזק.
כן, כן, כן. זה אני פוחד. אני שומר על הפה שלי שם. אני הרבה פעמים מתבדח. ואלף ואחד דברים שאני מכיר את עצמי, ואני עוצר את עצמי,
כן.
שלא לדבר, כי הפרשנות יכולה להיות...
ממש. יש גם משהו ברפואה, אצלנו, אבל אני חושבת שזה משהו שיש אותו אצל כולם. רפואה זה מקצוע שמובנה בו המון הומור שחור.
כן.
המון הומור שחור.
כן.
ואנחנו, בגלל שאנחנו כל כך, אתה יודע, לא כל הרופאים מבוססים במוות במחלה, ברמה היומיומית או במחלות מסכנות חיים, אבל יש שם המון הומור שחור, וכשאתה בתוך הדבר הזה, כדי להקליל קצת את האווירה, והרבה פעמים אני קולטת שזה לא מתאים עם אנשים שלא חיים את העולם הזה, ולא חיים את השפה הזאת,
נכון.
ולא חיים את ההומור הזה, זה לא מתאים. הם נכון. יקבלו את זה לא נכון.
נכון.
הדבר הזה שמאפשר לי אוטלט של עברור, ולבוא יותר מחוברת לבן אדם אחר, יכול להיות נורא פוגע.
אחד הדברים שאני זוכה מההתמחות ברפואת משפחה,
כן.
זה כל דבר שאתה אומר, שזה יהיה לטובת המטופל.
כן.
זה לא רק בשבילך להתעברר, או כן. בשבילך להרגיש יותר קל, תחשוב אם זה בשבילו או לא.
כן.
וזה נכון.
אני חושבת שעד כמה הדבר הזה הוא אפילו נכון, ביתר סט כרופא משפחה, וביתר סט גם עכשיו בסיטואציית עבודה הנוכחית שלך, כי בעצם עיקר הדיאלוג שלך הוא עם מטופלים.
כן.
אין את הביקור בוקר, ביקור ערב, לא. ישיבות צוות, כל זה. כן.
וגם אחד הדברים המשותפים, אני חי איתם.
כן.
אני בחדר אוכל פוגש אותם.
כן.
ובחוף הים כשהולכים לשחות בבוקר עם הדולפינים, אז אני פוגש חלק.
וואו.
ובלובי של המלון, כי אני, אני גר במלון אחד ועובד באחר, אבל אני רוב היום במלון איתם. אז יש כל מיני שיחות קטנות ופגישות כמו בקיבוץ.
כן.
שרואים את האנשים.
כן.
וזה היה ויכוח גדול כתוב בספר של רפואת משפחה, האם הרופא צריך לחיות עם הקהילה שלו או לא.
וואו.
שרואים אותו עם הבגד ים, ורואים אותו עם הקפקפים, וכל מיני כאלה. ואני בתפיסה שלי, כן, כי כל החיים עשיתי את זה.
כן.
וגם גידלתי את הילדים שלי בקיבוץ, אז זה להיות בכל הטיולים ובפעילויות.
שזה משהו שאני באמת חושבת שהוא נורא מתעתע. אני בתור רופאת בית חולים, ותמיד עבדתי רק בבית חולים, אף פעם לא עבדתי בקהילה, אני לפעמים ממש מרגישה שזה תחפושת, שזה על גבול ההצגה בתיאטרון, שאני בתפקיד בהצגה בתיאטרון, כי יש לי את ה... יש את התפורה, נכון, שהיא מאוד מוגדרת, יש את התחפושת, את התלבושות, נכון, יש את החלוק ואת הסטטוסקופ או מה שזה לא יהיה. והרבה פעמים אני לפעמים מרגישה שאנשים בכלל לא רואים שיש בן אדם בתוך התפקיד הזה.
או שלא רוצים לראות אפילו.
או שלא רוצים לראות, או שלא מסוגלים לראות, או שהנסיבות של המקצוע שלנו, התרבות של המקצוע שלנו, כיוונו אותנו לשם. זה נורא מעניין אותי לשמוע שברפואת משפחה זה מין משהו שיש עליו דיון וויכוח ואסכולות ומחשבה שהושקעה בזה.
המון, ברפואת משפחה המון 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 הקטע של דיונים על אני. איפה אני, מה אני מרגיש, הקבוצות בלינט למשל, כן. שאפשר בערב לשבת ולדבר המון. והתחושה הזאת הייתה לי לא פעם, שאני יושב מהצד, מסתכל עליי מדבר, ומרגיש את הקטע הזה של המשחק.
כן. ככה הרגשת בתוך הקבוצות האלה?
לא בקבוצות, ביום יום. אני יושב ומטופל. והבוקר נזכרתי בקטע, היה לנו פעם, הביאו בסוף שנה הצגה של שניים על בית חולים. ואז עלה המשפט, ואני חזרתי עליו, כי כל העולם במה.
כן.
וכל האנשים שחקנים הם.
שייקספיר.
במחזה ששבע מערכות לו. זה לא שייקספיר, זה התחיל אצל הרומאים, אבל שייקספיר מצוטט. ואני אמרתי להם, אנחנו תמיד נכנסים במערכה השלישית,
כן.
ואין לנו את התוכניה. אנחנו לא יודעים מה היה קודם.
אנחנו יודעים שהאקדח מעשן במערכה הראשונה.
בראשונה. ולפעמים... מופיע משהו שהופך לך את הכל, ואת אומרת, אוי, איזה מטומטמת הייתי עכשיו, אני מבינה מה קורה פה.
כן.
ולפעמים זה בדיקת מעבדה.
כן.
או לפעמים את בתור אמא, הילדה שלך בת ארבע מנדנדת, ואמא, ודי, ואמא, ופה, ושאת אומרת לה די, ואת נוגעת בה, יש לך באמא לא את חום.
כן.
הכל יתהפך.
כן.
ונדמה לנו שאנחנו יודעים מה קורה, ונדמה לנו שאנחנו יודעים, ובאיזשהו מקום את אמרת, אנחנו חושבים שיודעים הכל, ואני יודעת שאני לא יודעת כלום.
ברור.
זה לא כלום, אבל אנחנו יודעים ככה מה החיים.
כן.
כי הרפואה יודעת קצת מה הבריאות, והבריאות יודעת קצת מה החיים.
כן. ממש, אני חושבת, אתה יודע, להרבה אנשים יש את האשליה, אנחנו מסתובבים בעולם באשליה שאנחנו יודעים הכל, שאנחנו יודעים מה צריך לקרות, ומה נכון, ומה לא נכון, אנחנו מחלקים ציונים, זה טוב, זה רע, זה רצוי, זה בלתי רצוי. חושבת שמה שאולי מעלה בעוד דרגה את החוויה שלנו כרופאים, זה שגם הבן אדם החיצוני חושב שאני יודעת הכל. חושב שאני מחזיקה את כל התשובות אצלי בכיס, ויודעת הכל, וגם יודעת לתת את הפרוגנוזה, וגם יודעת לקרוא את העתיד.
אבל אתה דוקטור.
כן.
בשביל מה באתי אליך?
כן, בשביל עד 7 שנים.
בוודאי.
כן.
ואחד היתרונות של רופא משפחה, ורופא משפחה בגובה עיניים, זה שאני יכול להגיד את זה. אין לי בעיה להגיד, אני לא יודע. בדרך כלל בא עם זה, אני רוצה לברר.
כן.
אתמול ישבתי עם מישהי עם פיברומיאלגיה ועם נוירופתיה, והיא כבר קיבלה אירועים של לידוקאין עם מגנזיום, ובא עם כאבים, ואני לא יודע איך אני מתקדם.
כן.
אז אמרתי לה, תני לי את הטלפון של המרפאה שאת היית שם. אני רוצה לדבר איתם. וזה אני בדרך כלל נוהג לעשות, בשביל שיהיה כאילו איזה המשך של פולו-אפ.
רצף.
גם שזה מרחוק, שיהיה רצף.
מאוד חשוב.
ואין לי בעיה להגיד, אני לא יודע. כן. זה בסדר. אבל נלווה לזה תמיד.
כן.
אני עדיין איתך, גם שאני לא יודע.
כן, זה משפט מאוד מאוד חזק, להגיד אני לא יודע. אני מרגישה אותו גם בצורה מאוד מאוד חזקה בתור רופאה. אני מרגישה שבתקופה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, ואני מחזירה את זה שוב למקום הזה, האי ודאות היא בקיצוניות. אף אחד מאיתנו לא יודע כלום. לא יודע מה יהיה במלחמה הזאת, לא יודע מתי יחזרו החטופים, לא יודע מי מהם יחזרו, לא יודעים אם המלחמה הזאת תלך ותתכנס ותסתיים, או שהיא תלך ותגדל.
או ש5,000 תגלים בדרך אלינו, שהבטיחו לנו.
נכון, או מה יהיה? והאי ודאות הזאת, שהיא נורא נורא קשה לכולם תמיד, עכשיו היא פשוט נמתחת לאיזה קצה. טוב, אני רוצה לספר לך שמשל, אני במחלקה, אני אמנם ממשיכה את השגרת עבודה שלי, אני לא עובדת רק עם מפונים, אבל שמתי לב לכמה דברים. קודם כל מגיעים אלינו אנשים, נגיד שהתפנו מהבתים שלהם בדרום או בצפון, אז אני רואה אנשים שהם יותר בחזית של הדבר הזה, או שהיו בחזית של הדבר הזה. כל הדברים, אתה יודע, אנשים שנפלו ונפצעו בדרך לממד, והסתבכו עם הפציעות האלה שלהם, אנחנו רואים כאלה. אבל אני גם שמתי לב שאפילו במרכז, ואפילו בתוך איזשהו מידת רוחק, מתוך החזית של הלחימה, אני שמה לב שהרפואה משתנה.
כלומר?
יש, מעניין, אתה יודע, הכל בעיני המתבונן, אבל למשל אני רואה שיש אנשים שמגיעים עם מחלה שהתפרצה בצורה מאוד מאוד דרמטית, או הידרדרה בצורה מאוד דרסטית, מאוד מהר, ואנשים שמגיעים ומתים, במין הרמת ידיים כזאת, כן. זאת אומרת, נגיד, אנשים שליווינו אותם ממחלה אונקולוגית תקופה ארוכה, והיא נראתה יציבה, זאת אומרת, זה לא היה נראה משהו שהולך להידרדר מאוד מהר. הם פשוט מגיעים במין הרמת ידיים. אפילו אנשים שהם מאוד מבוגרים וירודים, קוגניטיבית, תפקודית, אנשים ממש סיעודיים כאלה, יכולים להגיע ופתאום מגיעים ומתים נורא מהר. מין המצב מחלחל עליהם פנימה, ויש איזה מין הרמת ידיים כזאת, פשוט משחררים וזהו.
יש לי איזו תחושה שאנשים עם מחלה כרונית משמעותית, ניקח את הנושא של הסרטן,
כן.
הם יושבים כל הזמן עם איזושהי ציפייה מתי יבוא הזבנג.
כן.
כאילו מתי הטיל יבוא, לא
כן,
משנה.
כן.
וכשיבוא הזבנג אז אני ארים ידיים ואני אגיד שאין, זהו. וכאילו זה איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה.
כן.
זה, לא חשבתי על זה קודם, זה עכשיו שאת מדברת על זה.
אני ממש מרגישה שאנשים שההתמודדות היומיומית שלהם היא מאוד קשה, עם מחלה או עם קושי כזה או אחר, או סוציאלי או מה שזה לא יהיה, אין להם רזרבה, והדבר כן. הגלובלי, המכה שאנחנו חטפנו, חוטפים, מתמודדים איתה כחברה, כמדינה, אפילו אם אני לא בקו הראשון של הייתי בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, עדיין זה דורש מהם אקסטרה שאין להם.
שוב אני מצטט מאחד הפודקאסטים, דיברת על הידבקות של רגשות, שרגשות מדבקים.
כן.
והיות ויש המון דברים שאנחנו לא יודעים.
כן.
פעם המחשבה על חיידקים עד המיקרוסקופ, זה היה משהו ש... כן. על מה אתה מדבר.
כן.
היום המחשבה על אנרגיות, אין לנו עדיין איך למדוד את זה.
נכון.
והנושא של תקשור.
כן.
יש המון דברים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם.
נכון.
ויש לי פה תחושה, אחד הרזרבה ושתיים, זה כאילו המתנה, 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 המתנה שהבום יבוא.
כן, הדריכות הזאת.
הדריכות הזאת.
היא מרוקנת אנרגיה.
מרוקנת, וכאילו, כאילו אין סיבה.
כן.
יש שמחה. הסרטן היה ונגמר, קיבלתי כן, טיפולים ונגמר. כן. ואנחנו כן. יודעים, כל אישה עם סרטן שד, כשמגיע הזמן של הביקורות, נכנסת לדריכות. אני מכיר את זה טוב מאוד.
ברור.
הממוגרפיה, ביקורת וכו'.
ברור, ברור, ברור.
אז אף פעם לא עובר. נכון. ואת דיברת על החלמה, והמחשבה שלי היא שבמלחמה הפנימית אין החלמה. יש הקיה, אנחנו שומרים על זה, אנחנו דוחסים על זה, אנחנו מתפקדים עם דברים אחרים, אבל מי שנעקת, נעקת.
וואו, זו אמירה קשה.
את מכירה את הסיפור על תום סויר והדודה פולי עם הגדר, עם המסמרים?
לא, תזכיר לא. לי.
תום סויר הסתבך עם כולם, רב עם כולם, וכל פעם קראו לדודה פולי לבוא, ואז היא אמרה לו, כל פעם שאתה כועס על מישהו, תיקח מסמר ותתקע בגדר. יום אחד הוא בא ואומר, הגדר כבר מלאה במסמרים, מה אני אעשה?
כן.
היא אמרה לו, תתחיל ללכת לבקש סליחה, וכל פעם שאתה מבקש סליחה, תוציא מסמר.
כן.
ואז הוא אומר, רוצאתי את כולם, היא שאלה אותו, ומה אתה רואה? אז הוא אומר, הגדר מלאה חורים. באמת לא זהו. כשאתה פגעת במישהו, נשאר חור.
כן. אתה יודע, אני חושבת שאולי באמת, קודם כל, אני, אין לדעת. יכול להיות שזה נכון. אני חושבת שגם לכל אחד מאיתנו, אתה יודע, באיזשהו שלב אנחנו מגיעים לאיזה קצה של רזרבות. גם עם מחלה, גם עם החיים. החיים זה משהו שיש לו סוף. זה לא משהו שהוא, למרות שאנחנו חברה מכחישת מוות, כאילו מוות הוא תמיד מאוד, לא תמיד, אבל אנשים מופתעים כשמתים בסוף. הוא תמיד מפתיע המוות, למרות שזה עובדה ידועה מהרגע הראשון.
אבל לא אני.
כן, מישהו אחר. אבל, אז אני חושבת, זה נכון שיש איזושהי שאה פנימית שכשמקדישים אותה, אז זהו, אז אין יותר, אין יותר. זאת אומרת, או אתה יודע, אפשר לקחת את זה לאנלוגיה של שואבים, 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 שואבים מים מתוקים. בסוף זה נהיה מלוח, ואי אפשר כבר לקחת את זה בחזרה. אני אבל כן מרגישה באופן אישי, וגם מתוך האנשים שאני מטפלת בהם, שהמלחמה הפנימית, שבאמת קיימת בכולנו, וכל אחד נלחם את המלחמות שלו, ונאבק עם השדים שלו, אפשר לעשות שם המון תיקונים.
כן.
אני חושבת שהתיקון, אולי בהקשר הזה, הוא באמת לא עניין של להחזיר את הגלגל לאחור, אלא השינוי הזה, התיקון הזה, שמביא את זה למשהו חדש, משהו אחר, שיש בו את כל הדברים המתוקים האלה,
כן.
שהם שם.
כן. הקד היפני שנשמר ולא מתקנים אותו עד הסוף. כן, אני מאמין בצמיחה, בגדילה. אני מאמין שכשהיה נדמה לנו שאנחנו לא יכולים יותר, מתגלה שאנחנו כן יכולים.
אוקיי.
יש ברזל זה יופי של דוגמה שנדמה לך שאתה לא יכול יותר ואתה מגלה שאתה כן יכול. ואלף ואחד מאבקים, הולכים 8 פעמים לטסט, ובטסט השמיני עוברים, למה? כי משהו נעשה שם,
כן.
ופתאום זה הופך להיות ללא בעיה.
כן. אז תגיד לי רגע, תספר קצת על המעבר הזה מאיש ברזל לאיש רוך.
אני בעצם בספורט כל החיים. אני חושב שבכיתה ב' התחלתי להתחרות. ואחת הבעיות בספורט היא כשאתה מצליח.
כי זה עושה לך תאבון?
אתה מתגלגל להמשיך, להמשיך. אף פעם לא הייתי אלוף ישראל, זה לא היה. אבל עסקתי בספורט כל החיים, עם הפסקות פה ושם. ולא נספר את כל הסיפור, הגעתי לערבה אחרי שקראתי מניסקוס, הייתי בקטמנדו, קראתי מניסקוס, חזרתי, שנה וחצי עשיתי ספורט רק עם הידיים, לשחות עם הידיים.
וואו.
ואז התחלתי...
מה, שחית חתירה רק עם הידיים?
שחיתי 80 בריכות רק עם הידיים.
וואו.
הייתי עושה את הסיבוב גם כן עם הידיים, בלי לבעוט.
וואו.
ואז התחלתי לחזור לריצה, 2 דקות ריצה, 3 דקות הליכה, 2 דקות ריצה, ולאט, לאט, 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 לאט עליתי. ואחרי, סביב גיל 60, לקראת גיל 65, עשיתי את מרתון טבריה, היה לי חלום מתנה ליום הולדת, ואז לא הצלחתי לעשות את האימון כמו שצריך בלי מאמן, לקחתי מאמן, ועשיתי את המרתון. יופי. ואחר כך הוא אומר לי, אודי, אתה רוכב, אתה רץ, אתה שוחה, למה לא תחבר את הכל? זה טריאטלון.
כן.
לקח לו 2 שנים. ואז הלכתי לטריאטלון אילת, למקצה הכי קצר שיש. לא רכבתי על אופני כביש מעולם. לקחתי אופני כביש מחבר, רכבתי עם נעלי ספורט, לא עם הנעליים המיוחדות, גמרתי את התחרות, הלכתי לראות את התוצאות, אני מסתכל שמה, לא הייתי בטוח במה שאני רואה, ואני מבקש ממישהו, תסתכל. אומר לי, כן, אתה מקום ראשון. בקבוצת גיל.
כן.
אז הצלחתי.
כן.
אני לא זוכר כרגע מי העלה את זה, אבל היה דיבור על איש ברזל. ואז הייתי בדיוק במעבר, וראיתי שיש קבוצה ביבנה, אז הלכתי לגור ביבנה, כי הייתה שם קבוצה פריאטלון. ואני ככה הייתי לבד, וזה לא משנה לי איפה אני אגור.
אוקיי.
חצי שנה. זה יום, 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 האימונים בסרגל עולה.
כן.
ולפעמים קמים ב4 בבוקר ומתחילים את האימון.
כן.
ופעמיים זה יצא שלקחתי את הבן שלי, הייתי צריך לרכב 120 קילומטר, יצאנו בחצות או מאחורי אוטו עם צ'קלקה, לרכב. בחצי שנה אתה בתוך הדבר הזה. ואז זה הסתיים, יום לפני יום הולדת 68, סיימתי בהצלחה את זה. יולי. באוקטובר הייתה ספורטיאדה, שזה הסיום של הליגה למקומות עבודה, שחיתי עם הכללית. וזה היה אחרי פרידה מבת זוג, והיה לי קשה עם הקטע של עליות שמה, ואז אמרתי, אני יורד מזה. ואז עשיתי עוד צעד. אמרתי, אני יורד מתחרויות. גמרנו את תחרויות. ועכשיו אני רוצה להיות מאיש ברזל, אני רוצה להיות איש רוך. אחרי עוד 2-3 חודשים, כשהגיע החורף, גם עשיתי 2 קעקועים על רגליים. וואו. שאני בחיים, אף אחד לא יכול לחשוב שעשיתי. על אחד הסמל של איירון מן, זה IM, והשני זה TM, שזה טנדר מן, של להיות איש רוך, יש אדם אחד בעולם עם הקעקוע הזה. ואז התחלתי, הלכתי לסדנה של עבודה בחמר, התחלתי לעשות דברים ולראות איך, תכף אני אגיד למה, איך אני מוציא את זה, ולסדנת כתיבה. ולסדנת משחק מול מצלמה, ולהיות ניצב בסרטים, ולעשות קורס של התמקדות וקונסטלציה. המשותף לכולם, זה הניסיון להסתכל פנימה, והחקירה בת כבר 3-4 שנים, האם זה שגדלתי בלינה משותפת בקיבוץ, זה מחסום לפני הבעת רגשות, ובעצם זיהוי רגשות. וניסיתי בדרך לא מילולית, להוציא את זה ולהגיע לזה. כל החיים שלי, פחות או יותר, זה להיות איירון מן. זה עבודה שאתה רופא בכפר, זה 24/7.
כן.
אתה לא מניח את הטלפון. אתה זמין תמיד.
מרתון.
זה מרתון, וזה לעבוד במרפאה לפעמים עד חצות, לפעמים עד 2 בלילה הייתי יושב, כל מיני עבודות ניירת. וזה בעצם להיות מאוד קשוח איתי.
כן.
וזה גם היה חלק מאוד גדול, לדעתי, בזה שהתגרשתי. כי בעצם לא הייתי זמין למשפחה. בחלק של בית חולים, אז אני הייתי בית חולים פלוס רופא של קיבוץ.
כן.
וזה 80 שעות בשבוע, וואו. וזה יותר. צריך להתפרנס, אבל אולי גם איזה בריחה. אני לא יודע.
שיש משהו ב... אתה יודע... הרבה פעמים אני אומרת דברים על רפואה, הם לא באמת על רפואה, אבל זה מה זה העולם שלי. אני חושבת אבל שאולי רפואה באמת בשונה ממקצועות אחרים, באמת נקראים כל הזמן. אני ממש מכירה את התחושה הפנימית הזאת של היקרה, בין מה שמתרחש במחלקה לבין מה שמתרחש בבית. כי יש איזושהי תחושה של בהילות, של דחיפות, חיים ומוות זה באמת הרבה פעמים קורה, כאילו זה מיידי, והרבה פעמים הדחוף הזה משתלט על הכל, על הרבה חשוב שהוא לא דחוף, הוא פשוט משתלט. ואני, אתה יודע, ההורות זה משהו שבילט אין אשמה, הרבה פעמים. אבל אצל כולם אני חושבת, אבל באמת יש עניין שלהיות איש רפואה, זה להיות מחויב ברמת טוטליות, שהרבה פעמים יהיה לחשבון.
כן, זה אפשר להגיד את זה בקיצור OCD. כן. אני הייתי כותב מכתב הפניה, אני הייתי צריך להקיף את כל הסיפור, וזה יכול להיות 5 עמודים עם כל ההיסטוריה. ואז המטופל אומר לי שתי קיצוניות. אחד, הוא לא קרא את זה בכלל, אומר, תגיד לי מה יש לך. בדבר השני זה ששאלתי פעם מישהו על הקרדיולוג, אם הוא התייחס אליו יפה. זאת אומרת לי, לא, הוא התייחס אליך יפה. בגלל ההשקעה. ולמרות שידעתי שהסיכוי שלא יקרו, ולמרות שידעתי שלפעמים אם אני אכתוב הנעל חולה, נע טיפולכם, הוא יגיע. עדיין זה היה איזה ממש OCD לשבת, עכשיו אני, ב10 שנים האחרונות, אני גרתי 100 מטר מהמרפאה.
וואו.
אני לבד.
וואו.
עכשיו, מהמרפאה, אני יכולתי לשלוט, אני הייתי ב4 מרפאות, אבל אני פותח מחשב, אני בכולן.
ברור.
אז לקרוא את המכתבים, ולכתוב את המכתבים, ולסכם את כל הדברים. ישבתי.
כן, יש לזה עבודה שיש להתחלה, אין לסוף. תמיד אתה יכול לעשות עוד משהו ועוד משהו, ולבדוק עוד משהו, ולחשוב על עוד משהו, ולקרוא עוד משהו, ולעשות עוד בדיקה ועוד, נכון?
אני קראתי לזה, אני חי באחר כך כל הזמן. אני יושב איתך, ואני חושב על המטופל הבא.
כן.
אני יושב בבית, אני חושב על זה שאני צריך להיות במרפאה. אני יושב במרפאה, אני חושב על זה שאני צריך להיות בבית.
אפרופו התמקדות.
כן.
אתה יודע, הנורא מעניין בעיניי המשחק מילים הזה שהצעת עם איש ברזל ואיש רוך, ואני חושבת שהוא משחק על איזושהי, על הרבה מאוד אקסיומות, על הרבה מאוד משוואות שיש לנו, שאני חושבת שמעניין לעשות עליהם סימן שאלה. עכשיו, אתה יודע, יש את ה... למשל, הרבה פעמים יש איזושהי הקבלה בין קל וקשה לבין טוב ורע. יש כאלה שאומרים, אם זה לא קשה, זה לא שווה. חפשים ללכת עם הראש בקיר, אבל באופן כללי, תחושה הפנימית שלנו, שאם זה קל זה טוב, ואם זה קשה זה רע. ואם כרגע קשה לי, אז זה כנראה לא נכון, אני לא בסיטואציה הנוכחית, ואם קל לי, אז זה טוב, זה נכון. וזה לא בהכרח נכון. לפעמים קשה זה רע, לפעמים קשה זה טוב, לפעמים קל זה טוב, לפעמים קל זה רע. אין שם משוואה, זה לא משהו חוק טבע, משוואה חלוטה, סגורה, שאפשר ללכת איתה. והיה נורא מעניין בעיניי, כשסיפרת לי שהיית איש ברזל, ובאמת איש ברזל זה, אתה יודע, האקסטרים של לרתום את הגוף, ללחם בגוף.
ואת הרוח.
כן, ואת הרוח.
זה חוסן מנטלי.
כן.
זה לא רק הגוף. עזר יעזר לי עם הפודקאסטים שלו, של חוסן מנטלי. כי אני הייתי חלק מהזמן בהיפנוזה.
למה את מתכוון?
יש לו איזה קטע שהוא אומר, תשב בקולנוע, תראה את המסך, ואתה רואה את עצמך על הפודיום, ואתה מרגיש את ההתרגשות, ואתה יודע שאתה יכול, ואתה כבר עשית את זה. בעשרה קילומטר האחרונים, שבעה קילומטר האחרונים, אתה עייף נורא. והייתה לי, אני הרגשתי, הפרדה בין הראש והגוף. הגוף רץ, מסיימים במרתון.
כן.
הגוף רץ, הראש היה במקום אחר, אני לא יודע איפה. קודם כל, הדיבור העצמי.
כן.
על הקטע שאתה יכול, ואתה סיימת, ואתה כבר עשית, mm-hmm. ותסתכל על המסך, ותראה את הפודיום.
Mm-hmm.
וזה פשוט הפרדה בין הגוף ובין הראש, ואז הגוף ממשיך.
כן.
ואלה שמצליחים, אני לא מדבר על ריצת 100 מטר, אני מדבר על הדברים הארוכים, זה החוסן המנטלי, ולא תמיד הם פיזית יותר חזקים. וזה בעבודה אותו סיפור.
כן.
לשבת עוד שעה, ועוד שעה, ועוד שעה, ועוד שעה.
כן.
זה הקטע של האיש ברזל במקום איש רוח. אלא תעזוב אותך, הכל בסדר. יש מחר.
אני חושבת שזה גם זה, גם הדבר הזה שאתה אומר, אני חושבת שיש פה עוד אלמנט. אני חושבת זה לא שאיש ברזל, כאילו קצת השתמע ממה שאתה אומר, שאיש ברזל לא מוותר, ואיש רוח מוותר. יש פה גם את האלמנט של הוויתור, אבל יש, אני לא רוצה להשתמש במילה ניצחון, שזו מילה שמאוד קשה לי איתה בזמן האחרון, אבל יש השגות שאפשר להגיע אליהם דרך רוח, שאי אפשר להגיע להם דרך ברזל.
אני מחפש את זה. אני רוצה את זה.
יש כאלה.
אני יודע.
כן, כן. יש דבר כזה, זאת אומרת, זה לא שאני אומרת לעצמי טוב, אני לא חייבת להשיג הכל, אני יכולה לוותר על כל מיני דברים, אני לא צריכה להיות איש ברזל, אני יכולה להיות איש רוח. לא. יש דברים שאני אוכל להגיע אליהם, רק כשאני אניח לרגע בצד את איש הברזל, והפוך להיות אשת רוח.
זה מה שאני עושה. הישיבה עכשיו עם חלק מהאנשים, זה לבכות ביחד.
כן.
זה לבכות ביחד.
כן.
בהחלט.
העניין הזה של לבכות ביחד, הוא מאוד 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 חזק. אני חושבת שהוא בעיקר מאוד חזק, כשהטראומה היא קולקטיבית. אז זה נכון שיש אנשים שחוו אותה, על בשרם, ואני נורא נורא נזהרת שמה לא להגיד, כן, כולנו חווינו את זה, כי הם באמת היו בממדים, חטפו כדורים, איבדו, נחטף להם, אתה יודע, זה לא אני. אבל גם אנחנו לצד הדבר הזה, כחברה, כמדינה, כבני אנוש, חווינו טראומה, והיכולת לחלוק את הטראומה הזאת, ולבכות ביחד, יש בה משהו מאוד מאוד מחבר ומאחד, ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על רפואה במלחמה, או רפואה בזמן משבר, זה בראש ובראשונה להיות מסוגלת להציע את עצמי בתור בן אדם, עוד לפני שאני נותנת את הידע שלי על אי ספיקת לב או סרטן, או יתר לחץ דם או סוכרת.
לשכב בשלג על ידו.
כן, לשכב בשלג על ידו, בדיוק.
ושמעתי ממך, כן.
נעמה אושרי אמרה את זה. נעמה אושרי אמרה את זה.
כן, וזה לא רק במלחמה. הייתה לי את הזכות, את מטפלת בסרטן, סופני, בבית חולים.
כן.
אני עשיתי את הניקור של הימיימת, את הניקור הפלורלי בבית, על הספה בסלון.
יאללה,
ואז אני יכול לשבת, נקרא לזה הוספיס בית.
כן.
גם שזה לא הרשמי.
כן.
לשבת על הרצפה, על יד הספה.
כן.
ולהחזיק את היד.
כן.
ולפעמים לבכות ביחד.
כן.
ולפעמים, את דיברת קודם על המשחק, יותר מדי פעמים התחושה הייתה שיש לי מיומנות של אמפתיה, אני לא מספיק מרגיש את החיבור, ואני כל כך רוצה, עכשיו הדמעות מתחילות לצאת, אני כן רוצה להרגיש את החיבור, אל האדם השני, וכואב לי שלא כואב לי.
כן.
שאני לפעמים מרגיש שאני...
כן, גם לי זה קטעים שנורא נורא קשים לי, היו לי ממש קטעים, הדברים שנחרטו בי, שהאמת אני חושבת שכמעט לא דיברתי עליהם בפודקאסט, זה מעניין. זה לא מעניין, זה ברור, כי זה הדברים הכי קשים. האנשים שלא הצלחתי להתחבר אליהם, היו אנשים שלא הצלחתי לשים בצד, את השיפוטיות, את הביקורת, לא הצלחתי לגייס את הסבלנות, לא יכולתי לבוא אליהם עם הטוב שיש בי. ואלה סיטואציות איומות של תחושת אוזלת יד ותחושת כישלון.
את לא מאמה תרזה.
בדיוק. אני לא, ממש לא, אני רחוקה מלהיות מושלמת, וממש לא תמיד זה מצליח לי, ואני כאילו לא מצליחה לומר לעצמי, לא תמיד זה מצליח, יש פעמים שזה הצליח, יש פעמים שלא. הפעמים שבהם לא הצלחתי להיות, אני לא מצליחה להיות, הרופאה שאני רוצה להיות, או האימא שאני רוצה להיות, או בת הזוג שאני רוצה להיות, שאני מרגישה, אני לא מצליחה לעשות את ההתגייסות הזאת, את הקפיצת גדילה הזאת. אלה כישלונות שצרובים בי מאוד, מאוד. אני ממש מכירה את ההרגשה הזאת. לפעמים זה לא מצליח, וזה נורא כואב. תחושת כישלון נורא חזקה.
יש לי 3 מטופלים מעילים, בית החולים שעבדתי בו בדרום אפריקה, שמתו בגללי. אני סוחב אותם על הגב.
גם לי יש אקסים.
אמרתי לעצמי, לא פעם, אבל הטוב שאני עושה הוא יותר מהלא טוב שעשיתי.
כן. זה מה שצריך להגיד לעצמך כדי להיות מסוגל להמשיך.
כן.
אודי, אתה איש כותב, גם לי יש פתקים, מה אתה אומר? מתחשק לך להקריא משהו? מה אתה אומר? אם אתה רוצה, אני גם יכולה להקריא משהו.
אני אשמע אותך קודם.
אתה תשמע אותי קודם.
כן.
אתה יודע, אני סביב ה... בקורונה התחלתי את המנהג של לכתוב בטלפון, בפתקים של הטלפון, אז יש לי כאילו פתקים שבהמשכים, בהמשכים, בהמשכים עם תאריכים. ובתחילת השנה הזאת, התחלתי פתק, סביב ראש השנה, התחלתי פתק תפשין פי דלד. לא ידעתי שזאת תהיה השנה שתשפד אותנו.
תשפד אותנו, חשבתי.
כן. וזה מעניין, בשישה באוקטובר, כתבתי לי איזה פתק, בתוך התשפד הזה, ובשבעה באוקטובר זה כבר נהיה השבעה באוקטובר, וקראתי את זה היום, ואז בחרתי להביא פתק ישן, לפני 5 או 6 שנים, שלדעתי נורא מתחבר לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז אני מקריאה. ובלילה חלמתי שאני מפעילה פצצת אטום בחשאי, וכשאני מנסה לנטרל אותה זה כבר מאוחר מדי. ובבוקר הזריחה התמהמהה, אבל כשהיא עלתה סוף סוף לכמה דקות של נצח, נשטפו ערפילי הבוקר באדום ובכתום. זריחה יפהפייה ומרהיבה ובכל השמיים, והמצלמה לא הצליחה להקיף את הכל. בערך שעה או שעתיים קודם לאור בוקר ראשון, ארז נפטר. איש צעיר בגיל ועם מחלה ניוונית קשה שהלכה ושתקה אותו במשך שנים. ולידו משפחה נפלאה, נפלאה שכל כך כאב להם להרפות ממנו ולשחרר. עוד לפני האשפוז הזה שבו הוא נפטר, הייתה סדרה ארוכה של אשפוזים, הולכים ומתארחים, ומעניין שבכל האשפוזים הקודמים לא הצלחתי ליצור איתם קשר אמיתי. לא הצלחתי להתחבר אליהם, להכיר אותם, לראות בהם את היופי. אולי זה הבייס שלי לדרמה. המשיכה הזאת שלי שמתגברת ברגעי הקצה של החיים והמוות. הבנתי באשפוז הזה האחרון, שמה שהכי חשוב לארז זה להחזיר לו את השליטה ואת המושכות ואת הכוח לידיים. האיש הזה שהמחלה לקחה ממנו באיטיות קרה ואכזרית כל כך הרבה מהאוטונומיה שלו, כל כך הרבה הוא איבד. עכשיו מה שצריך היה זה לתת לו את הבחירה איך ללכת. הבחירה מה ואיך יהיה הייתה כולה שלו. שוב ושוב אמרתי לו, זה בידיים שלך, אתה מנהל את העסק, אתה תגיד לנו מה אתה רוצה ומה לא, ואנחנו נעשה בדיוק לפי ההוראות שלך. אתה זה שמחליט. איש שכבר שנים לא יכול היה לעשות דבר עבור עצמו, והכל נעשה עבורו, והוא מודע לזה בצלילות מבהילה. ואפילו שהיה מוקף לגמרי באנשים הכי אוהבים וחומלים, הרי אף פעם אי אפשר להגיד בדיוק מה צריך ואיך ומתי. כל כך הרבה מהיום יום שלנו לא ממולל במילים. להפנות את הראש לציוץ של ציפור, או לגרד גירוד מעצבן של הקיצה, או לגשת למטבח ולפתוח את הדלת של המקרר ולבדוק מה יש שם בלי לדעת בדיוק מה מתחשק לי. כל כך הרבה חירויות יומיומיות קטנות גדולות המחלה נטלה ממנו, אבל המוות החזיר. אתה תחליט מה יהיה ואנחנו נעשה. והוא החליט החלטות אמיצות והציליות, ואנחנו עשינו כדברו. וככה הוא עבר מהפיזיות של השיתוק במיטת בית חולים לתוך העננים האדומים שמשמיים, בדיוק בחג החירות, בדיוק שהסתיים בזריחה. מפגשים כאלה מציפים אותי, נחרטים בי, משנים אותי, נשקעים בי, עוד אחד ועוד אחד. כל אחד בפני עצמו, אבל המשקולת מצטברת. אני מנסה לסרטט את הקו בין העצב האישי לכללי, להזכיר לעצמי שהעצב הזה הוא לא מיידי שלי. מנסה לזהות את המידה הנכונה שבין להיות מקצועית ושמורה, לבין מה שעלול להיחוות חלילה כקר ומנותק. את האיזון שבין השקעה נכונה ובמידה לבין הקרבה, במחיר יקר מדי ומחלק כוחות. להפריד בין מה שאני יודעת מתוכי, שהוא נכון, לבין הסחפות לתוך מה שמבקשים ממני, וגם מה שמקובל ומה שעושים אחרים, והוא לא בהכרח הנכון שלי. כמו לוליאן על חבד דק, או ילד שלומד ללכת על שפת המדרכה, אני מחפשת את שיווי המשקל.
אני ניסיתי להקשיב פנימה.
כן.
זה כל הזמן החזיר אותי לנויה, ולא לאיש. את מדברת שהמחלה לקחה ממנו את היכולות.
כן.
והכי כואב לו כשהמחלה לקחה לו את היכולות. ואת אמרת לי שנורא קשה לך. כשאת מגלה את האי-יכולת שלך.
כן. וואו.
אותם מקומות, ואת אמרת עכשיו כמו לוליאן על חבל דק, וגם שמעתי את זה בפעמים קודמות, שהנושא של המוות והחולים הגדולים,
כן.
שאולי מעמתים אותך עם הקצה של היכולת,
כן.
אבל יחד עם זה משהו מושך אותך.
כן.
את אומרת, זה החולה הפרטי שלי.
כן, הוא שלי בפרטי.
ואני בכלל חושב שאת סוס טרויאני חיובי. את רופאת משפחה שנכנסה לתוך בית חולים. ואין ספק שהתחושה שלך, שאני האדם הנכון, במקום הנכון, ברגע הנכון, אני שומע את זה כל הזמן. אף אחד לא יעשה את זה כמוני. זאת שליחות שלי, לתת להם יד וללוות אותם אל המוות שלהם. ואנחנו לא יודעים, יכול להיות שהם שם אומרים תודה. אנחנו לא יודעים אם הכל מתקלה או לא.
מי יודע?
ואת יודעת, אבל, של המשפחה. זה ברכה שאין כמוה, שהיה מישהו רגיש שליווה אותם.
כן.
ואלייך באו להגיד תודה, אני כמובן שחייתי מהקהילה.
כן.
המון פעמים כן. שמעתי את התודה הזאת.
ש... כן.
תודה שזה נעשה ככה.
כן.
אבל את שוב ושוב ושוב, מצד אחד את אומרת, יש לי את המקום שלי, את החדר שלי, אני יודעת איפה הקפה שלי,
כן,
אני
וואו,
מכירה את המתמחים שלי.
אתה עשית בינג' על הפודקאסט, אתה מכיר אותו יותר ממני.
ואת מחפשת את האינוחות.
כן.
את מחפשת...
כן, אני, אתה יודע, אפרופו טוב זה רע ו...
קשה וקל.
כן, אני נוח, זה ממש תמרור הזרה מבחינתי, אני לא אוהבת שנוח לי. אני לא אוהבת שנוח לי. שלא היה לי נוח מדי. זה נוח מהר מאוד הופך אצלי לרכוב. זה מרכיב. אני לא אוהבת שנוח לי.
אבל גם... את שמחה על כל אחד שמאתגר אותך.
כן.
את שמחה על כל אחד שמאתגר. יש את אלה שאת לא מתחברת ואני מכיר את היופי.
כן.
מכיר את היופי.
כן.
לא כל חולה סרטן כיף ללוות.
כן, כן, כיף, זה לא המילה בכלל שנכנסת פה, אבל כן.
לא משנה.
לא עם כל אחד יש את החיבור הזה.
כן.
כן.
ואיכשהו הרגשתי את השמחה שלך, שאת מספיק יודעת ובוגרת ורקה, שאת יכולה להגיד לו שלך מוישה, ארץ כן. במקרה הזה.
כן, ושאני נמצאת במקום שנותן לי יד חופשית, שאני מרגישה כן. שמה מספיק בטוחה כדי לעשות מה שבא לי.
זאת המרפאה שלך, אמרתי לך, כן. את רופאת משפחה. זה המרפאה שלך שמה.
כן.
ואת עושה רפואת משפחה, כי כל התיאורים שלך, זה עם המשפחות,
כן.
חוץ מאיזה אחד שהיה בודד, שאף אחד כל פעם פרצו את הדלת והביאו אותו, שלא הייתה משפחה.
זה שמת עם שמעון פרס.
כן. אז, זה הקטע, את לא מתארת את הדלקת ריאות שפשוט קיבל רוצפין והלך הביתה.
את מי זה מעניין?
ואתה אבסס, בדיוק. בדיוק. כי זה הרפואה ביומכנית.
כן.
שהיא כן. פחות מעניינת. באנו, ראינו, עשינו.
כן.
וזה נותן לנו את המשמעות.
כן.
שאת תלכי הביתה בעוד איקס שנים.
כן.
ותחשבי על האנשים ותכתבי את הספר יום אחד. דרך אגב, יש לי שם מקורי לספר שלי.
מה? סקרנת? מה השם שלך לספר?
בחיפוש אחרי לא מחלה. כי שנים, 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 אני יושב עם אנשים, ומחפש לא מחלות.
כן.
הסבר שהוא לא מחלה לתלונות.
אתה יודע, זה מזכיר לי, אני כל יום עושה ביקור ערב עם המתמחים שלי על כל החולים, ואז אנחנו עוברים על התיק שלהם, ואז אנחנו עוברים על התרופות שלהם, יש לנו, אז אני תמיד, השאלה שאני שואלת זה, בוא נראה מה אפשר להפסיק לו. אחד הדברים שאני חייבת זה להפסיק תרופות. בוא נראה מה אפשר להפסיק.
בוודאי.
תגיד רגע, יש, טוב, כמו שאתה יודע, בתור בינג'ר על הפודקאסט, יש ככה, אפשר או שתקריא לנו משלך, או שתשאל משהו, או תעלה משהו משלך, הכל פתוח.
בעיקר מסקרן אותי.
בבקשה.
מתי גילית את ה... נויה הזאת של הנשמה, שזה מה שמעניין אותך, וזה מה שמושך אותך, וזה מה שאת עושה. את אחרת. ביליתי בבתי חולים קצת.
כן. וואו. כאילו בא לי להגיד, גם ש... בא לי להגיד שלא גיליתי את זה. שזה לא היה תגלית, זה פשוט, זה כמו שישאלו, שאני אשאל אותך מתי גילית שיש לך רגליים. כאילו, ומצד אחד בא לי להגיד שלא גיליתי את זה, מצד שני בא לי להגיד שלא גיליתי את זה, כי אני לא מרגישה שזה איך שאני מתארת את עצמי, אלא אני פשוט, אני חושבת שאולי מה שהיה תגלית מבחינתי, תגלית שכאילו הלכה והתגלגלה לאורך שנים, ואולי אחת הקפיצות שלה הייתה כשהחלטתי שאני הולך לעשות את הפודקאסט הזה. התגלית מבחינתי הייתה שאני לא הולכת יותר לשחק איזה משחק של העמדות פנים, שאני משהו שאני לא, ולסתום לעצמי את הפה. זו הייתה התגלית מבחינתי. אני עושה את אותה רפואה מאז שהתחלתי.
תראי, אני לא פעם אמרתי את זה. לקח לי זמן להגיד שאני רופא. לקח לי זמן להגיד שאני רופא טוב. לקח לי עוד יותר זמן להגיד שאני רופא מיוחד. את יודעת שאת מיוחדת. את יודעת את זה.
יודעת שאני מוזרה.
מיוחדת, התרופה מיוחדת, עם נשמה יתרה, שעוזבת את השטויות של האנטיביוטיקה ושל המינון ושל איזון לחץ דם, שהטכנאים יעשו את זה.
אני עושה את זה גם.
בסדר, בסדר. אבל זה לא את. זה חלק טכני, כמו שאמרתי, שיש הפרדה בין הראש והגוף.
כן.
יש הפרדה. אז כן. הגוף שלך נותן את התרופות האלה וכולי, והראש שלך בספרות אחרות. אני מודיע לך חגיגית, מתוך היכרות מאוד קצרה איתך. הוואטסאפ הראשון היה לפני 15 ימים ששלחתי לך. אבל זה חודשיים שאני גיליתי זה. התרופה מיוחדת. אני קיבלתי פידבקים כשהייתי בהתמחות בבית חולים נעריה, ואז שלחתי מכתבי שחרור לקהילה, וכתבו לי, ראו שזה רופא אחר כותב את המכתבים.
כן.
ואת כתבת על הנושא, דיברת על הנושא של לכתוב את התעודת פטירה או את המכתב פטירה, ככה שיראו משהו.
כן.
ואני כמעט, מסקרן אותי, אני כמעט בטוח שאת אמרת באיזשהו שלב לעצמך, שאת אחרת, שאת מיוחדת. אני חושב, אני מרגיש.
וואו.
או שמישהו אמר לך.
זה לא משפט שאני אומרת אותו לעצמי. אני לא חושבת שאמרו לי אותו. לא שזכור לי, אין לי איזה רגע מכונן שאמרו לי מין משהו כזה חוץ מעכשיו, שאתה אומר לי שזה מאוד מיוחד ויקר לי. ואני לוקחת את זה איתי. אני לא אתווכח, למרות האינסטינקט שלי להתווכח. כן. אני לא אתווכח, אני אתן לזה להיכנס. איזה דבר יפה להגיד, תודה רבה.
זה כל כך שאב אותי, ממש, ממש. וכל כך ייחלתי, אני ראיתי את המכתבי שחרור מהפנימיות, ואני רוצה לתלוש את השיער.
כן.
הרי שלוש פעמים אומרים את אותו דבר.
כן.
אין שום דיון. כן. גמרנו מהדיונים שהיו פעם.
כן.
אין דיונים.
כן.
ובטח אין את האמירה הזאת של איזה מסע אנחנו עשינו.
כן.
אין את זה.
כן.
וכל פעם מחדש אמרו לי, מה אתה מצפת הזו? בעיקר שהרבה אנשים זה לא שפת האם שלהם עברית.
כן.
זה קשה. מה כן. אתה מצפה מהם?
כן.
וחלק ממה שקורה היום, שיש לי את הפריבילגיה של הזמן, זה באמת לנסות. אני סיימתי את פרק חיי כרופא, אבל לא כבן אדם.
כן.
ואני כן מנסה להתחבר לנשמה, לרוח, למשהו, וזה נורא קשה לי, זה לא הולך. זה לא הולך בקלות.
טוב, אתה יש ברזן.
זהו.
עדיין רכשת שם כלים שהם יכולים לשמש אותך גם בזה. אני הבאתי לנו שיר לסיום. שיר של טוביה ריבנר, שקוראים לו תמיהה. אתה מכיר? אני אקריא לנו. אם אחרי כל מה שהיה, אתה עוד מסוגל לשמוע את השחרור, את האפרוני המצייץ השכם, השכם בבוקר, והבולבול והצופית. אל תטמע ששמחה היא לראות עננים נישאים ברוח, לשתות את קפה הבוקר, לדעת לבצע את כל דרכי הגוף, ללכת בשבילים בלי מקל, ולראות את הצבעים הלוהטים אחרי השקיעה. בן אדם מסוגל לשאת כמעט הכל, ואיש אינו יכול לדעת מתי והיכן תכניע אותו השמחה.
אני מחכה לזה. ויש בי כמיהה לזה.
כן.
ואני רוצה שהשמחה תכריע אותי.
כן.
והכל הולך כאלה באמפליטודות קטנות.
אז שאני מאחלת לך שזה יגיע בקצב הנכון ובזמן הנכון. אודיר שמש, תודה רבה מאוד מאוד.
תודה לך.
כל הלב.
עשית לי שינוי בחיים, באמת.
וואו.
באמת.
מכל הלב.
אפילו שאני כבר לא עובד, אני חכה את אותי שמי ממני.
תודה רבה רבה רבה. איזה יופי.